בנושאי הכנסות שאולי לא שילמה עליהם מס, הכל לכאורה כמובן. אז אנחנו ביקשנו את עורך הדין קובי כהן, מומחה במיסוי אזרחי ופלילי ולשעבר בכיר במס הכנסה, לעשות לנו סדר ולהבין מה מותר, מה אסור באותו תחום אפור של מתנות והנחות הסלב. שלום לך וערב טוב עורך הדין קובי כהן.
ערב טוב רינה.
אז מה באמת קורה בתחום הזה? הוא די אפור, אי אפשר ממש לומר בצורה ודאית מה מותר, מה אסור, כי בכל זאת מדובר הרבה פעמים במתנות סדר גודל שיכול להתחיל במאות שקלים עד מאות אלפי שקלים. מה צריך לעשות באזור הזה?
לפעמים אנחנו נתונים לאיזושהי אשליה שאנחנו מקבלים מתנה או הטבה שהיא איננה חייבת במס. אז בעצם כל פעם שיש בידינו איזושהי מתנה או הטבה, אנחנו צריכים לשאול האם יש לנו סעיף תור ספציפי שפקודת מס הכנסה מאפשרת לא לשלם עליה מס. עכשיו, תראי רינה, הסיפור הוא כזה, זה לא דבר חדש. אנחנו מכירים את ההשקות של מוצרים שידוענים הוזמנו אליהם וקיבלו תמורת ההגעה לשיטת רשויות המס, או עבור ההגעה לשיטת הידוענים, איזושהי תמורה. תמורה זה יכול להיות מתנה, זה יכול להיות הנחה או כל דבר אחר. והידוענים אומרים, תראה, אנחנו לא קראתנו הסכם עם אותה חברה שהזמינה אותנו, כל שנתבקשנו זה להגיע, ואנחנו בשמחה אוספים את המתנות ואת ההטבות. סך הכל זה לא אשמתנו שאנחנו ידוענים, אנחנו
לא ממש תכננו לרכוש את הרכישות הללו, אנחנו קיבלנו אותם במתנה, ולכן אפשר להתייחס אליהם בתור מתנות, לא?
לא רק שלא תכננו, לא הבטחנו דבר, ולכן אנחנו לא חשבנו בכלל שזה צריך להיות מחויב במס, או שהיינו צריכים לדווח את זה כהכנסה. אז כמה בעיות צריך להבין בכל התפיסה שלפעמים היא יכולה להיות שגויה. כמובן אנחנו לא מדברים לחלוטין על מצבים שבהם יש הבטחה או התניה שכפוף לקבלת המתנה, כן, יסופק איזשהו שירות או אפשרות להשתמש בשם וכיוצא בזה, זה באופן חד משמעי, כן, מתן שירות, אבל הפי הפסיקה כמו שאנחנו מכירים אותה, יש מה שנקרא מבחן המחזוריות או השיטתיות. תראי, כשמישהו ידוען או מכונה ידוען, ושבאופן שיטתי, כן, מקבל הכנסות, אם על ידי מתנות, אם על ידי הנחות, שהן חריגות לתנאי השוק, המחזוריות והשיטתיות הופכים בעצם להכנסה בידו. עצם העובדה שהדבר נהפך לשכיח ומחזורי, זה נהפך להכנסה בידו. גם אדם שהוא ידוען, ההכנסה, הוא כבר יכול לפתח מה שנקרא, מבחן האינטגרליות. האינטגרליות זה אומר שבעצם חלק מההכנסות שלי, או חלק מההטבות שלי, או חלק מרמת החיים שלי, נעשית על ידי מתן הטבות שאני מקבל באמצעות ההנחות שאני מקבל מכל מיני גורמים עסקיים.
כן,
אז לכן בסיטואציות הללו אנחנו יכולים לראות שרשויות המס בעצם מצועדות צעד אחד קדימה. עכשיו תראי, הסיפור הוא פשוט, רשויות המס לא הקפידו בשנים האחרונות.
נכון, זה היה ידוע לכל שכל המפורסמים מקבלים את אותן הנחות, וזה היה מפורסם בכל מקום אפשרי, ואפילו כתבו עליהם במיוחד, נניח לצורך העניין אחד מהם רכש מכונית והוא קיבל אותה במחיר של שני שליש מהעלות ואף אחד לא פנה אליו ובדק את העניין. אז מה קרה בעצם עם בר?
לפחות על פי החשדות, כפי שפרסמה רשות המיסים, רשות המיסים מפרסמת כאילו ניתנה לה זכות שימוש באותה מכונית, רק היא לא נרשמה על שמה. אבל שזה קצת, אני קורא לזה, לפחות על פי החשדות, זה נקרא שלב נוסף. תמיד שאתם מגיעים לרשויות המס, וזה תמיד אנחנו אומרים ללקוחות, אל תנסו להסתיר את המציאות. אדרבה, תגישו את המציאות ותתווכחו עליה. אף פעם אל תנסו להסתיר את המציאות. הסתרת המציאות או איפוי המציאות יכול לגרום למצב שחשדות יעלו כנגדכם. עכשיו זה נכון, לאורך שנים רשויות המס לא טיפלו בנושא הזה של אותם מתנות לידוענים, ובמישור הפלילי בהחלט אדם יכול לטעון, תראו, יש פה איזושהי אכיפה סלקטיבית, הרי עד כה אף אחד לא דיבר שזה חייב במס. פתאום רשויות המס באו ומתקדמות וצועדות צעד אחד קדימה, דרך אגב לא רק במישור האזרחי, במישור הפלילי שזה המישור החמור ביותר, בהחלט אכיפה סלקטיבית או בררנית זה טענת הגנה מאוד מאוד רצינית כשמדברים על מצב שמישהו רוצה להגיש כתב אישום פלילי אולי בשלבים מתקדמים יותר.
אז זאת אומרת שיכולה להיות זו הפרצה שבעצם בר תוכל לצאת מהסיפור הזה בצורה...
זה בהחלט טענת הגנה, כן. אכיפה סלקטיבית שלא התרחשה בעבר היא בהחלט טענת הגנה שהיא בהחלט התקבלה בבתי המשפט. הרי ההיגיון הוא פשוט, לא יעלה על הדעת שנעשית אכיפה כנגד אדם אחד ולא כנגד אדם שני. אני חושב שגם בסופו של דבר, ככל שיוחלט להגיש כתב אישום, אם אכן העובדות יתבררו כנכונות, אזי באמת הטענה הזאת תוכל לשמש איזשהו מוצא מאוד משמעותי עבור, בוא נגיד ככה, מה שנראה כראשונה שבחבורה שננקטת כנגדה אכיפה בכל הנוגע להטבות לידוענים.
ומה קורה עם הצד השני? זה שבעצם מחלק את המתנות, הוא יכול בעצם לבוא ולומר שאלו הם הוצאות פרסום שלו, נניח. אז מצד אחד הוא יתבע, אתה יודע, יחזר מס בצורה כזו או אחרת כי זה מדובר בהוצאה. מצד שני, הם מקבלים את זה בתור מתנה, אז יש פה איזושהי בעיה.
יש פה איזשהו חוסר סימטריה, אני אסביר את זה לטובת המאזינים.
כן.
מי שבעצם נותן את ההטבה לא ממש צריך, הדרישה שלו, של אותה מתנה כהוצאה, היא נעשית באופן עקיף. הרי בסופו של דבר, או שהוא רוכש את הדבר הזה, זה יכול להיות רכב, או זה יכול להיות מוצר קוסמטי כזה או אחר, או זה לא חשוב מה, והוא בעצם לא מקבל הכנסה על זה. הרי הוא היה צריך לקבל הכנסה שוות ערך, והוא לא מקבל את ההכנסה הזאת. עצם העובדה שהוא לא מקבל את ההכנסה הזה באופן עקיף, הוא רק מצד אחד דורש את ההוצאה, וההוצאה הזאת נשארת. הוא למעשה לא עושה שום דבר. הוא לא רושם את זה כאולי אפילו כהוצאות פרסום, הוא בסך הכל רושם את זה כהוצאה, כי זה נגרע מנכסיו, אבל ההוצאה כבר נרשמה אצלו בספרים, הוא מתייחס לזה כהוצאה לכל דבר ועניין. הנכס הזה יצא מרשותו במחיר נמוך, או בכלל במחיר אפס. ההוצאה הזאת נרשמת אותו בספרים, אבל מצד שני, המקבל חושב שזו מתנה, ולכן אינה חייב כהכנסה.
ואז מי שמוסיף זה המדינה שלא מקבלת את המס.
יש חוסר סימטריה. מצד אחד, המשלם משלם פחות מס, והמקבל לא משלם מס עבור ההכנסה.
נכון. טוב, אנחנו נמשיך לנעקוב אחרי העניין הזה. יכול להיות שזה באמת יפתח עידן חדש של פחות מקבלי מתנות, שונאי מתנות יחיו יותר אולי.
בהחלט.
אבל בינתיים נמשיך לנעקוב. אנחנו מאוד מודים לך, עשית לנו סדר עורך הדין קובי כהן, מומחה במיסוי אזרחי ופלילי ולשעבר בכיר במס הכנסה. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
להתראות. ערב.